אז אנחנו בהמשך להלכות חג הפסח הקרב ובא, בעזרת השם יתברך. אז בשיעור הקודם דיברנו על ההכנות לפסח, הם מכינים את הבית ואת כל הפרטים של העגלה וכו', כדי שנוכל להתקדם, ואנחנו מגיעים כבר, מתקרבים כבר לבדיקת חמץ. עוד לפני כן רציתי להגיד כמה כללים בנוגע למכירת חמץ. אז ראשית כל מה שדובר פה בשיעור הקודם, שגם מה שאנחנו מוכרים לגוי, למרות שזה כבר לא שייך לנו, תודה רבה, ומילא, אז אין לנו את הבעיה שלא יראה לך חמץ ולך סור, כי זה לא שלנו, זה שייך לגוי. אף על פי כן, כתוב בשולחן ערוך שחמצו של גוי שנמצא ביד ישראל, אין עוברים עליו בל יראה בל ימצא, וצריך לעשות איזושהי מחיצה, שלא תהיה גישה ישירה אל החמץ, מחשש שמא יבוא לאוכלו. ולכן צריך לאחסן את זה במקום שאין שם גישה ישירה, ואם אנחנו מייחדים ארונות מסוימים במטבח, שאותם אנחנו מוכרים לגוי, על תחולתם צריך להדביק את הדלתות וכיוצא בזה, כדי שלא לבוא להשתמש חז וחלילה, כשאני רוצה לפתוח את ארון, יזכיר לנו שהנה זה נמכר. זה לא שלנו. וכפי שכבר דובר פעם, שהרבא כותב שאתה, אם יש לנו איזשהו דבר שהוא שירה עם הרבא, אם זה יש עדיין מישהו ששומר אצלו דברים, דברי מאכל שהוא קיבל אי פעם, אז לדעת שאת זה לא מוכרים לגוי, זה צריך לעשות את זה ביור חמץ, כיוון שהרבא כותב פשוט שאין למוכרו לעין היהודי, כן צריך לחלק את זה לפני זה ולאכול, ואם זה דבר שכבר לא רואים אכילה, לסלוב, אבל לא למכור לגוי. לכתחילה, בנוגע למכירת חמץ, לכתחילה צריך לעשות מכירת חמץ כנהוג, כדי שיהיה עם כל הפרטים של דיני המקח והממכר, עם קבלת הקניין, עם חתימה, ועם פירוט המקומות, בפחות או יותר, בקווים כלליים לפחות. אבל בשעת הצורך, שאי אפשר, יש אנשים שלא יכולים להגיע לרב, נמצאים במקומות שזה בלתי אפשרי, או זה מצב רפואי, או מה, איזה סיבה שלא יכולים, אז צריך לדעת שאפשר גם למנות שליח על מכירת חמץ, להגיד למישהו, תשמע, אני ממנה אותך כשליח למכור את החמץ שלי, ומי שמתמנה לשליח, אפילו יכול גם כלמנות שליח אחר, שליח או איזה שליח, מי שקיבץ את הפרטים, את המקורות, בספר ניטי גבריאל, בפסח, בפרק ממהי, שם הוא מדבר על זה. כל פנים, זה כתוב בקורות קדמונים. אדם שנמצא במקום רחוק, ולא יכול גם כי למנות שליח באופן אישי, אלא צריך לעשות את זה על ידי הטלפון, וכידוע הטלפון זה לא הקול של הבן אדם. אם אני אומר לו בפה והוא שומע אותי, אז זה מובן, זה שליחות כפשוטו. אבל כשאני אומר לו בטלפון, אז אני מדבר על השפופרת, אבל מי שמדבר על הבן אדם, זה כל מיני פטנטים אלקטרונים שעושים חיקוי של הקול שלו, והם כאילו, הקול הזה כאילו הוא מדבר. אז יש מקום למחשבה שאולי זה לא עובד, התשובה היא לא. זה גם כן במידה והדבר לא אפשרי לעשות את הדברים בצורה ישירה יותר, אפשר גם על ידי מכתב, שגם המכתב, הכתב יד מדבר ולא הבן אדם, וכיוצא בזה. עכשיו הרי צריך לחתום, אנחנו חותמים שאנחנו עושים מכירת חמץ, אז המוכר, כלומר מי ש מעביר לרב, הרי אנחנו לא מוכרים לרב את החמץ, זה גם בצלה, אני משתדל להסביר את זה לאנשים שלא יודעים, שלא יחשבו שאני קונה את החמץ, כאילו אני בסך הכל מורשה, נותנים להרשאה לעשות עם החמץ ככל שיעלה על דעתי, ואם אני רוצה אני יכול למכור את זה גם לגוי, וזה מה שאני עושה בסופו של יום, אבל אני המורשה. עכשיו צריך לחתום שעל זה שאני מייפים את כוחי, כמו בכל איפוי כוח, זה חתימה. התשובה היא שנכון שצריך, ואם עושים שליח, אז השליח צריך לחתום, אבל קורה לה גם כשגם השליח לא מגיע, הוא מתקשר לרב, הוא אומר כבוד הרב, חמותי עשתה אותי שליח למכור לה את החמץ, היא נמצאת ברמת גן, ברחוב זה וזה, והיא לא יכולה להגיע, ואני כבר גם כן לא יכול להגיע, כי כבר וכולו וכולו, אז הוא רוצה לעשות מכירת חמץ. אז כשאין ברירה אחרת, אם יש ברירה, צריך לשלוח אותם שם, איפה שנמצאים, למצוא איזשהו רב של המועצה הדתית שעושה מכירת חמץ. אבל כשדבר אי אפשרי, אז גם השליח, לא יכול לחתום, הוא שכח לחתום, וכיוצא בזה, יכול לבקש מישהו אחר שיחתום בשליחותו, בפקודתו. בדיעבד גם אם בכלל לא חתמו, ושם כשעושים ראיו, ישרמי רערי כותב שבדיעבד שגם אם בכלל לא חתמו, גם כן עלתה המחירה. כי נקודת העניין, כפי שהרמב״ם אומר, זה גילוי דעת. אדם מגלה את בדעתו שהוא רוצה למכור את החמץ, וזה הנקודה העיקרית. כל הדברים הנוספים זה כדי שיהיה באמת עם כל פרטי דיני המקר והממקר, אבל בדיעבד, כשהדבר לא אפשרי, מסתפקים בגילוי דעת. עכשיו מגיע החלק, או גם כי קורה לפעמים שהאדם שכח לחתום או פרטים מסוימים, כן? מתקשר, כן, שכחתי לומר שיש לי גם כן עוד מחסן ברחוב זה וזה וזה, אם יכול לכל הרב להוסיף את זה, אבל זה כבר אחרי כשכל הדברים נעשו, אחרי החתימה והכל, אז גם כן אפשר לבקש שמישהו יעשה ויוסיף להוסיף את הדברים הללו. עכשיו, כשאנחנו יודעים ממישהו שלא יודע שצריך למכור חמץ, האם אפשר למכור עבורו ללא ידיעתו מצד שזכין לאדם שלא בפניו? כל מי שלמד גמרא וכיוצא בזה בילדותו מכיר את הכלל, זכין לאדם שלא בפניו ואין חווים לו אלא בפניו, דבר שהוא זכות לבן אדם אפשר לעשות גם בלי ידיעתו. השאלה אם גם כן אפשר למכור את הרכוש שלו, זה לא כבר סתם משום זכות שאני עושה בשבילו. אני לוקח דברים שלא שייכים לי, שייכים למישהו אחר, ואני, שרואה בי לטובה, אני מוכר את התיק הזה לך. צד אחד זה לא סביר, זאת אומרת, אתה מוכר, אתה יכול למכור משהו שלא שלך. צד שני, אבל יש פה עניין של זכות. אז יש מחלוקת גדולה בפוסקים אם זה עובד או לא. דעת רבים שבאמת המחירה מועילה. אני, יש לי קובץ מיוחד בבית שהעליתי, שעסקתי בנושא הזה, ושם מהציג לפעילה תלמודית, ובשדה חמד מאוד מקומות, הבאתי את הדיון בזה. מה שמעניין שדווקא שדה חמד, ואני אגיד לכם את הכתובת, מי שאוהב להסתכל דברים במקורות, בשדה חמד יש חלק של אסיפת דינים, וחלק של כללי הפוסקים, תשעת החלקים הללו, אז זה נמצא בחלק של אסיפת דינים, וזה הולך לפי א' ב' במערכת חמץ ומצא, סימן ת' עוד ב', כמעט בהתחלה הוא מביא את הדיון, הוא בעצמו דעתו להקל, שמצד זכין לבאדם שלו בפניו, ושנקור את החמץ שמישהו שבכלל לא, 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 לא אמר לך למכור. אבל הוא כותב שמדברי אדמור הזקן בשולחן אור שלו, משמע דלוי מהנה, הוא מביא את המקום איפה שהוא מוכיח שלכאורה לפי אל תראה בזה לא עובד. ולכן אני אומר תמיד, צריך להשתדל בכל אופן שלפחות על ידי הטלפון, אם יש לי קשר עם בן אדם משהו, תתקשר אליו, תשמע, ג'ימי, הנרי, אני יודע מה, יש לך חמץ, אתה יודע שיש אפשר להציל אותך מניסור חמור בפסל, ואתה עדיין לא שומר שבת וזה, אבל יש איסור חמור, אתה יכול בדבר, בלי להתאמץ הרבה, שלא להתקשל באיסור הזה של חמץ בפסל, על זה שתגיד לי, תעשה אותי, תן לי רשות למכור את החמץ הזה לגוי. ואם הוא ייתן הסכמה, אז בוודאי זה הכי טוב. אבל כשאין ברירה אחרת, עדיף לעשות גם שלא מדעתו, לצאת על פי דעת גדולה הפוסקים שהתירו. כפי שאנחנו מביאים שם בנושא, וכפי שעשתכם את בעצמו מביא, וככה גם דעתו, אלא משהו אולי לדעת את מועז הקן, אם ייתכן אולי שצודק עשתכם את בדיוק שלו, ש... לדעת על מה זה לא מועיל, אבל כמו שדעת הרבה פוסקים זה מועיל, אז רק טוב אנחנו יכולים לעשות לבן אדם. ושוב, במידה ואפשר, אז להרים אליו של טלפון קטן ובצורה הכי יפה ונחמדה להסביר לו שאתה לא מפסיד כלום, אנחנו לא הולכים לגנוב לך את החמץ וכו' וכו'. ובכן, אנחנו כבר עשינו בדיקה, עכשיו אנחנו מגיעים לבדיקת חמץ. בדיקת חמץ, יש כמה דינים שחשוב להזכיר אותם. ראשית כל, החל מחצי שעה לפני זמן הבדיקה, שזמן הבדיקה הזה מתחיל משקיעת החמל, אסור לאכול לחם יותר מקישור של כביצה, אבל פחות מזה, או פירות, אנחנו כבר פוסקים אם מותר או אסור. אז ככה, לשאול אדמור הזקן שהוא כותב אסור לו לאכול, ואדמור הזקן לא מסייג כמה לאכול. דוקן כותב, אסור לאכול לפני, חצי שעה לפני בדיקת חמץ, כבר אסור לאכול. לא כותב לאכול מה, לאכול כמה. אז היה נראה שבדעתו להחמיר, וכך היה רשום את זה במשך שנים, אבל תראה בשולחן אורך החדשים, בשולחן אורך המודרני החדשים, שהוציאו לאור מהרמי קוימס וכו', שם הם הביאו מכתב יד. שכונו חתם בבקסב יד שנמצא בספרייה של הרבי, שאולי המעריל כתב את זה, אחיו של האדמו"ר הזקן, אבל שם כתוב שאסור אפילו סעודה קטנה, אבל טעימה באלמה שרי, שרי זה מותר, כן? כמו שנתבאר בסימר יש למד ב', כלומר בכתב יד הזה הוא שולח לסימר יש למד ב', אין סימר יש למד ב' שכונו אחד מה הזקן שרפנינו, זה מהסימנים החסרים, אבל שם בלכות תפילת ערבית בסימר יש למד ב', שם כתוב בנושאי כלי השולחן ערוך שמותר פירות או מזונות פחות משיעור כביר סעודה, שם כתוב שבשעת הצורך שאדם מרגיש שהוא צריך אז הוא יכול כן לאכול. אז ככה זה לפי הכתב יד הזה יוצא שבעצם סדר. הקפונים, שתייה מותרת לכל הדעות. אז אם אפשר להסתדר בשתייה, אדם מגיע ומרגיש שהוא צריך, כדי שהוא יוכל לבדוק חמץ עם ראש נקי ורגוע ולא יהיה כל הזמן בהגשה רע, הוא צריך, יכול להסתדר באיזשהו כוס קפה טוב או באיזשהו שתייה טעימה ומזינה, אז בוודאי הוא נמצא בצד הבטוח. אבל אם הוא מרגיש צורך והוא חייב משהו לטעול, אז שתאכל משהו שברכתו ברא נפשות, שזה נקרא טעימה, שלפי מה שכתוב בכתב יד הזה זה מותר. אבל כל זה מדובר בתוך החצי שעה שלפני זמן הבדיקה, אבל החל מזמן הבדיקה זה כתוב בשולחן ערוך שחייבים מיד לבדוק, ואם לא בודקים מיד מאז שמותר, אז נקראים עבריין. ככה זה לשון מאוד נדירה. אני לפחות, אני לא המומחה הגדול בכל הלכות השולחן ערוך, מסימן א' עד לסימן האחרון, אבל כמעט שלא זכור לי, שלא זכור לי איפה עוד, יש מתואר כזה, תואר נכבד, שמכנים מישהו, השולחן ערוך מכנה אותו בשם עבריין, שמי כבר התפלל תפילת ערבית, כלומר הוא כבר יכול לבדוק, והוא לא בודק, אז נקרא עבריון. אז אני תמיד אומר לרבנית שלי שתשתדל, הרי אנשים נמצאות ביום הזה בלחץ גדול עם כל ההכנות שיהיה הכל מוכן, אז אומרים מחכה תעמוד בחוץ, אני עדיין באמצע ספונג'ה ובאמצע לא, לא הספקתי פה, לא הספקתי שם. אז אני אומר בסדר, אני רק בינתיים רק שימי איזשהו פטיט חמץ אחד קטן בפינה ואני מברך ומתחיל לבדוק, איך אני אחכה בסבלנות עד שתסיימי. אבל אני לא רוצה להיכנס לתואר הנכבד הזה, זה לא נראה לי נחמד כל כך. על כל פנים, משמגיע זמן הבדיקה, כפי שאני נראה עוד מעט שזה כיום מדובר אחרי תפילת ערבית, למרות שהזמן הבדיקה זה מיד שני הלילה, אבל כתוב בשולחן ערוך כבר למה מותר להתפלל ערבית לפני כן. אז כל פנים מאז צריך כבר לבדוק, ולכן אז כבר באמת אסור לאכול כלום דבר, מותר לשתות כי זה מפורש להיתר, אבל לאכול רב באמת במצבי שעת הדחק מאוד מיוחדים, שמתירים גם כן שלא לעצום. אז איפה נמצאתי למד שזה ככה? אז אני אגיד לכם, אשתף אתכם, אנחנו פה שיעור עם תמיד החכמים למדניים, אז דייקתי את זה מהמפורש משוכנו אחד מהזכם במקום אחר. בסימן תוף עין, לקרות חמד זה תוף למד, באלף למד בייס, למד גימל. זה בתוף עין שמדבר על תענית בחורים, כן? אז הוא אומר, אם חל בשבת, כן, כמו השנה, ונדחה ליום ה' שלפניו, כן?
השנה
פסח בשבת, סליחה, נכון. אם זה חל ביום ראשון, כלומר ערב פסח שלך בשבת, נכון, אתם צודקים. אם חל בשבת ונדחה ליום ה' שלפניו, אז הצום של הבכורים שבערב פסח, ערב פסח זה בשבת, שבת לא צמים, אז זה נדחה עד יום חמישי שלפניו. אז כתוב ככה, אם קשה למתענית ביום ה', כיוון שבלילה בודקים את החמץ, ככה בדיקת חמץ זה בלילה שלפני ערב פסח, הצום הוא ערב של המחרת, כן? אבל אם הצום הוא ביום חמישי בלילה, יום חמישי, ביום חמישי בלילה הרי עושים גם כבדיקת חמץ, אז קשה למתענית מדוע כבר שבלילה בודקים את החמץ ואין רשאים לסעוד קודם הבדיקה, לפני הבדיקה אפשר לאכול, ויש להם הרבה חדרים לבדוק, יכולים לטעום מעט, לטעום מעט קודם הבדיקה, שלא אסרו אל הסעודה ושיעור טעימה אין סימר יש למד ב' או יצבו לאחר לבדוק והם יאכלו. מה רואים פה? שההיתר של הטעימה נאמר רק במצב שקשה להם התענית ויש לה הרבה חדרים לבדוק. כלומר, יוצא מצב של שעת הדחק, שבכלל קשה בגלל שצמנו כל היום, טעם אחד למה להתיר את הטעימה, ויש להם הרבה חדרים לבדוק, ואז מה מתירים? גם כרך את הטעימה, ושיעור טעימה שמראה של המדבד, כן, שזה לא לאכול מזונות ולא זה, זה רק... אז מזה נמצאת ללמד שכאשר מגיע שעת הבדיקה, שכל ההיתרים נאמרו בחצי שעה הקודמת, אז פה כתוב שאפשר, כפי שראינו בכתב יד שאמרנו מקודם, שאפשר טעימה בלי בעיות. אבל כשמדובר, כשמגיע זמן הבדיקה, כלומר מהיצילת תרמית ואילך, מהלילה ואילך, אז באמת גם הטעימה אסורה. אלא אם כן מצבים מאוד מיוחדים, כפי שאנחנו נותנים דוגמה כזאת, אדם שצם כל היום, יש לה הרבה חדרים לבדוק, יכול לגלגל את זה לעוד מצבים מאוד מיוחדים, אבל רק מצבים מיוחדים. כפי שאמרנו, לשתות מפורש להיתר, לישון אסור, אפילו שינת ארעי אסור לישון לפני בדיקת חמץ, אלא אם כן אדם מרגיש שמרוב עייפות הוא לא יוכל לבדוק כמו שצריך, אז מותר לו באמצעות שומר. כלומר, אם אדם רוצה לשים שומר, ואומר, אני רוצה לעשות עכשיו דברים שאסור לאכול לעשות לפני בדיקת חמץ, אבל אני אשים שומר שיזכיר לי לבדוק, אל תדאגו, אני לא עלול להיכשל ולא לבדוק. אז אדמור הזקן אומר, וידוע שכפי שמעתי פעם, יש לה ברורה סבור שתמיד מועיל שומר, אבל אדמור הזקן אומר ששומר מועיל רק לדבר מצווה. אז אני אומר שכאשר בן אדם מרגיש שהוא לא יוכל לבדוק כראוי מרוב עייפות, אז זה לצורך מצווה, כדי שיוכל לקיים את מצווה, בדיקת חמץ כדת וכדין. אז אם הוא שם שומר, אבל שהשומר רק לא ילך לישון גם, כי גם הוא עייף בגלל שעבד קשה כל היום. כי אז זה ערבך ערבת צריך קוראים לזה, הערב שלך זקוק בעצמו לערב. אבל אם זה לא המצב, כלומר הוא הולך לישון, הוא יכול ללכת לישון לפני כן, כדי שיוכל לבדוק כמו שצריך, שוב במצב מאוד מיוחד שהוא לא יכול אחרת. ללמוד גם כן אסור, ואם שמים שומע מותר, אבל רק הצטו כוכבים, מגיע הצטו כוכבים זמן לבדיקה, גם ללמוד אסור. אני רוצה לשבת ללמוד קצת, לא למדתי היום, עוד לא למדתי חיטה, עוד לא הרמב״ם, אני רוצה לסיים את השיעורים. לא. דבר ראשון זה בדיקה. עכשיו, מתי הוזמן בדיקת חמץ? זה כפי שאמרנו, מיד אחרי תפילת ערבית, וכפי שבשולחן ערוך מדובר מדוע מותר בכלל להתפלל ערבית לפני בדיקת חמץ, לכאורה נקרא עבריין, הגיע הזמן, צאת הכוכבים, לך תבדוק. אז כתוב, כיוון שקשה לקבץ את הקהל אחר כך ושוב, אז התירו להתפלל קודם. אבל מי שלא בודק מיד אחרי התפילה, אמרנו נקרא עבריין, ומי שמתפלל ערבית ביחידות. היתר אמרנו בנוי על מה? על זה שכדי שקשה לקבץ את המניין, כן? אבל אם אתה לא מתפלל במניין מקום אחר, אז באמת, הוא כותב הרבה, המתפלל שצריך, ראיתי מנהג מורי וחמי אדמור, הרבה הרייץ, שהיה בודק במנחה למעריב, אם מתפלל ערבית לאחר הבדיקה. כלומר, המאירים לפני בדיקת חמץ, זה התירו, למרות שכבר נקרא עברנו ברגע שכבר אפשר לבדוק, לא, יתירו לך, כי אתה אחרי כן לא תמצא מניין, קשה לקבץ את הציבור אחרי שמוכלו הביתה. אבל אם אתה מתפלל ביחידות מעריב, אז דבר ראשון תעשה בדיקת חמץ, ואחר כך תעשה תפילת ערבית, כפי שהרבי מעיד, שכך נהג הרבי רייץ. נהוג ליטול את הידיים לפני הבדיקה, וכתוב לי למשלה, הקדוש כותב את זה מני לסוחר נכון, וזה ידוע שאחד מגדולי החסידים של אלמור זקן היה מקוסטיאל ליפלר, קראו קושי ליפלר. הוא היה חסיד, סיפור שלם, הוא הגיע לאלמור הזקן, והוא בא באמצע הלילה, ולך חלום, והוויכוח בין אלמור הזקן, נכנס לאלמור הזקן, אמר רבי הקדירוב, דלינק הזה, את רבי, תקצוץ לי את הצד השמאלי. והרבי נכנס לדביקות על תרבי ואמר לו בניגון, הרי כתוב אטום חייס כולו, ונתן לו חיות, וגינצה, הפך אותו לאדם חדד. כל פנים היה חסיד מאוד, ובדרך כלל הוא היה במצב רוח מרומם. כתוב שגם הדבר היה מגיע מהמכתבים, למד לרקוד איתו, היה אדם במצב רוח. אבל לבדיקת חמץ הוא היה מאוד סוטרוג, ככה לשון, הוא היה מאוד רציני. מתוח. אז הוא מספר שהצמח צדק, היו היושבים שהיו שם, היו ניזונים מהשולחן, אבל בסעודה לאכול עם הצמח צדק ביחד, בליל הסדר רק בני המשפחה היו נכנסים. כל היושבים, הצמח צדק היה שולח להם באמצעות המשרת שלו את כל מצרכי הסדר, ומסופר סיפור שלם, השקו של אפלר הסתובב בבדיקת חמץ, בליל בדיקת חמץ הלוך וחזור, עם גנץ צטרוג, מה קרה? יש את הבדיקת חמץ ברוכניס. ואז הגיע המשרת ואמר לו, דרי בודי, שתראה בשלח לך, נותן את כל המצרכים, והוא לא קלט מה קורה, הוא חושב שהרי משלח לו שסגולה להשקיט לו את הרעיונות הקשים שלו, וכניס את הכל לתוך הספר ובלה את זה, סיפור. קיצור הגיע לליל הסדר, לא היה לו שום דבר, הוא לא יודע מה קורה, אז הוא בלה תופק בדלת, הוא אומר לעצמו הצלק, מה אתה מחפש בה, הרי אתה יודע שליל הסדר זה רק לבני המשפחה. אז הוא אומר, אבל אני לא קיבלתי. אז כתוב שם ככה שהוא קרא עצמו הצלק, היה לו שתי משרתים, הירש, שם קלו הירש, להירש של דה גלר, הירש של הג'ינג'י, הירש של שוואצר. אז אחד מהם ממונה לסדר את הרשימות על הצד האדמיניסטרטיבי, אחד היה ממונה על הצד המעשי. אז הוא קרא להירש לאחד, אתה הכנסת אותו לרשימות, הוא מסתכל, כן, ודאי, הירש לשני, אתה נתת לו, בטח, מתי? באת, אתה לא זוכר, אמרתי לך, דרך מאוד גשיק. זה היה העניין, חשבתי שזה הכל פנים. אז יש עבודה רוחנית שבדיקת חמץ, אז זה מובן, יש שם תחום דרוכניס, יש מים של הפרידיק הרב עורר להבוסור, טוב, יש צדיק משהו, ממש אבוי דדיק, יש תאר כמיים. אבל באמת, מה העניין פה של להאריך בדיקת חמץ? קצת
כמו שאומרים, אריכות ימים,
ימים ארוכים,
הבדיקה של עשה זה ככה במהירות, ככה איפה שהוא בודק, שעזר את זה כמו שצריך.
כן, שהיום יקבל אריכות.
יש מקומות
שישר לבדוק עם פנס? מה? לא, עוד נגיע. נגיע לפרטי אופן הבדיקה, אנחנו עדיין בהכנות לבדיקה. אז ראשית כל צריך לדעת שכאשר אנחנו גומרים בדיקת חמץ, אנחנו אומרים נוסח של ביטול, אז אנחנו צריכים להבין את נוסח הביטול. התרגום של הביטול בלילה זה כל חמץ וסעור שנמצא ברשותי, שלא ראיתי ולא ביארתי ולא ידוע לי עליו, ייבטל ויפקר כאפר הארץ. העיקר להבין את כללות העניין, שאתה עכשיו פה מפקיר ומבטל את החמץ שלך, לא צריך להבין כל מילה ומילה, אבל את הכוונה הכללית זה ממש מעכב, חייבים לדעת. ואם לא מבינים את הכוונה הכללית, אז יוצאים מדי חובה רק ממש בדיעבד, ובלשון השוכנוך זה עבר, אדם שעבר וביטל בלי להבין. עכשיו מי שממנה שלוחים לבדוק, הוא לא בודק את כל הבית, אה?
הרב, הפקר וביטול, זה אותו דבר.
אנחנו אומרים את הנוסח, כתוב שם להיבטל ולהבהה והפקר. הממנה שלוחים לבדוק. אדם שממנה שלוחים, שיעזרו לו, הוא לא בודק את כל הבית, או יש לו כמה בתים, ועושה גם שלוחים. אז ראשית כל הוא חייב להתחיל, השליח צריך להתחיל לבדוק בחדר שנאמרה הברכה, ויוצא ידי חובה. אז אם אני שם לידי את שתי הבנים שלי, למשל, או מישהו שעוזרים לי, ואני מברך שגידשן צוטה וציוונו, חמץ, והם יוצאים ידי חובה ועונים אמן, אז שלא ילכו לבדוק מיד כל אחד בחדר שהקציבו לו שצריך לעבוד, יתחילו פה בחדר שהוא פינה קצת להתחיל, מספיק איזשהו ממש כזייס פה, ולרוץ אז ללכת למקומות האחרים. שנית, על פי עכשיו ככה, ועל פי השולחן ערוך, השלוחים צריכות להתחיל הגדולים וגברים, נשים וקטנים מועיל רק בדיעבד, ובכלל כתוב שמצווה בו יותר בשלוחו, ולכן לא למנות שלוחים שזה לא מוכרח. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל לשון אדמו"ר הזקן בסידור, שזה ההגדה של פסח של אדמו"ר הזקן, בכותרת לפני סדר בדיקת חמץ הוא אומר ככה, ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע ברכה, שיבדקו איש במקומו ולא יסיחו בינתיים, שלא ידברו ויזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה, ולא ילכו לבדוק תכף אחר הברכה בחדר אחר. בלשון אדמו"ר הזקן הזה מוכח שגם לכתחילה ניתן להעמיד מבני ביתו. כן? זה לא שאם העמיד מבני ביתו אצלו, אז כך, לא, ויעמיד. ואכן הרב כותב שבסידור סבור אדמו"ר הזקן, אני מצטט את לשון הרבי, זה מצווה לזכות את בני ביתו גם כן במצווה הזו. עכשיו בבדיקה מצווה עושים. ועוד כמה שמלן, שכיוון שעכשיו מה עם העניין שמצווה בו יותר בשלוחו. אוקיי, זה דבר גדול לזכות את בני הבית, אבל סוף כל סוף מצווה בו יותר בשלוחו. אתה לא יכול לוותר על מצווה בשביל העניין הזה. אומר הרבי, שכיוון שגם הוא בעצמו יבדוק קצת, אין בזה העניין למצווה בו יותר בשלוחו, ודלא כמשמעות הלשון בשולחן ערוך שלו. משמעות הלשון בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, שאת כל הבדיקת חמץ מצווה בו יותר בשלוחו. בסידור סבור אדמו"ר הזקן, שכאשר הוא בעצמו גם עושה, אז אין את הבעיה שמצווה בו יותר בשלוחו. ואני הוספתי לעצמי הערה, שכך באמת ראיתי שבפרמגודים, סימן טוב למד בייס, אי של אברום ספקות נהי, ציטטתי לקצמי פה את הלשון, הו, דמצווה בוי, היינו לעשות קצת מהמצווה. כך כתוב בפרמיגודים. אז זה דבר ראשון. אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו מוכח שלכתחילה אפשר להשיג גם מבני ביתו, העיקר שגם אתה בודק. עוד הוספתי דיוק, וזה לא כתוב בשיחה של הרבה, אבל זה ככה בלשון. יעמיד מבני ביתו, לא כתוב בניו. מבני ביתו, מי זה בני ביתו? כשאולי ושאר, בני בית שלך בבית, זה מי מתכוונים בדרך כלל? האישה, כן? האישה והילדים, כן? מבני ביתו. שגם נשים וקטנים אפשר להעמיד. אבל במקום אחר ערכתי בזה ואת הביאור בעניין ולמה אדמו הזקן שינה וכו', אבל מה שאנחנו צריכים להלכה למעשה שבעצם אפשר לשים גם את האנשים שהם יעזרו לנו בבדיקה במידת הצורך כמובן. עכשיו כמובן שכל זה מדובר על הבדיקה, את הביטול צריך לבטל בעל החמץ, כן, אתה לא יכול להפקיר חמץ שאף פי שיש דעות שאפשר, זה רק בדיעבד. כתחילה צריך שהמבטל שליחות לביטול, זה לא פשוט שזה עובד לביטול, כתחילה צריך להיות שבעל הבית עצמו יעשה את הביטול. אז אחרי שכל הממונים ששמת עליהם, אתה כבר הגב שלך קצת כבד, ואתה בודק רק פה בסלון עכשיו, אתה עושה את הברכה, והשלוחים שלך מסתובבים בחדרים, בודקים.
גם
הילדים לפני בוקר. מה? כן. יש כבר דעת, הם מבינים מה צריך לעשות, כן? אז אתה מחכה, אחרי שכולם מסיימים את כל הבדיקה, ומביאים את כל החמץ שלהם שמצאו, אז אתה אומר את הביטול. המנהג להניח 10 פתיתים, והעשרה פתיתים הכוונה לעשרה לא פחות ולא יותר, כך זה על פי הקבלה. וכפי שהרבי כותב, שהחמץ יהיה חמץ קשה ולא איזה משהו מפורר, ושיהיה עטוף בנייה כדי שלא יתפררו ממנו פירורים. אדמו הזקן כותב בהגדה של פסח שלו, המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה. הפי הקבלה שלך 10 פתיתים. חשש שעשו להתפזר או שנשכח איפה שמנו את זה. כן, מכירים את הבעיה הזאת. שהאישה שמה לכם את הפתיתים ובפיזור נפש שמה פה, זה לא כשאתה סופר אותו, יש לך רק הניח 10 ומוצא 9. אתם יודעים מה הלכה שמוריך נמצא 9? צריך לעת כל הבית לעשות בדיקת חמץ חדשה. אין מצב לברוח מזה. אז אתה שואל, איפה שמת? אני לא זוכר, אני שמתי, זרקתי פה שם, עשיתי, פיזרתי את 10 פתיתים, ולכן אני אומר תמיד עצה טובה, אני אומר לרבנית שלי, אם לא קשה לך, תקדישי עוד דקה ותכתבי איפה שמת. אחד, תחת לשולחן כתיבה, אחד, פה, שם, פה שמתי 2, כדי שאחרי כן במידה וה... שלם עשור, אז לא הצליחו למצוא את זה, אז לפחות אפשר יהיה לדעת איפה קבור הפוכולו.
מי צריך להכין את זה?
מי שרוצה.
זה מי שרוצה, או
עדיף שהאישה תכין? איך הלשון? המנהג להניח פתיתי חמץ קשה, לא כתוב מי. אם לא כתוב, אם היה צריך להיות מי שזה פלוני ולא פלוני, אז היה צריך להיות כתוב. המנהג להניח פתיתי חמץ. יונוס, אתה רוצה לקחת מהם את המצווה, לפחות? תן להם להרגיש גם כחלק בבדיקת חמץ.
אם הוא לבד, אז הוא שם.
נכון, בדיוק, נכון. אסור לדבר בין הברכה לבדיקה גם מענייני הבדיקה. ברכת, אז מיד תתחיל לבדוק. צריך הברכה להיות צמודה לפעולה. גם לא לדבר מענייני הבדיקה. צריך להיות בדיעבד, אם בכל זאת אדם פתח את הפה ודיבר, אם זה שלא מענייני בדיקה, צריך להגיד מור שם כבוד מרוס על הלבד ולברך שוב. אבל אם זה מענייני הבדיקה, הוא לא צריך לחזור ולברך. אבל אדמו הזקן כותב בהגנה לפקידי משמע, אבל מה זה? שברגע שכבר התחלת לבדוק, אתה חופשי לדבר. התשובה היא לא. אדמו הזקן כותב שם בהגנה של פסח, ונכון, כלומר ראוי, שלא ישיח שלא מענייני הבדיקה, כל זמן בדיקתו. אם כבר התחלת לבדוק, אז אתה יכול לדבר מענייני הבדיקה. תביא גפור, תביא אש, הנר כבד, תביא לי נוצה, מה שאתה צריך לבדיקה. אבל שלא מענייני בדיקה, לא לדבר אפילו במהלך כל הבדיקה. ובין הברכה לבדיקה, לא לדבר בכלל. ובדיעבד שדיברת, אם זה מענייני הבדיקה, אז אתה לא צריך לחזור ולברך, למרות שלא נהגת כהוגן, אבל אם זה לא מענייני הבדיקה, צריך לחזור ולברך. עכשיו, הבדיקה צריכה להיות דווקא לאור הנר, ולא כל מיני תאורות אחרים שאפילו נראים הרבה יותר טוב, כמו שכתוב בשולחן ערוך, עם שלהבת, עם שיש לך כמו נר של הבדלה, שיש לו כאן שתי דרות, שתי פתילות, צריך להיות דווקא נר, בדיקה לאור הנר, ולא אחרת. ולכן בדיקה עם פנס לא עובדת, למרות שזה אור מצוין. בכלל כל העניין של האור של בדיקת חמץ זה, כפי שאמרתי כבר בשיעור הקודם, זה קצת תעלומה איך זה עובד ומתי זה עובד ומתי זה לא עובד, אבל זה מה שחכמים קבעו וככה צריך לעשות. האדם ששכח מלברך, הוא מתחיל לבדוק, אבל נזכר, אם הוא נזכר כשיש עוד משהו לבדוק, אז שיברך עכשיו. אם לא, אם כבר סיים את הבדיקה, אז בשולחן ערוך כתוב שיברר בשעת השריפה, למחרת כשהוא שורף את החמץ, אבל בלי שם ובלכות, כי יש שתי דעות. דעה אחת מביאת מוער זקן שאפשר לברך בשעת שריפת החמץ, כי כתוב שלמה אנחנו מברכים על ביעור חמץ שאנחנו לא מבארים אותו עדיין, אנחנו רק עושים בדיקת חמץ, מבארים אותו רק למחרת. יש שתי טעמים, אחד הטעמים זה שזה תחילת המצווה, כלומר אנחנו מתחילים בתהליך הביעור שמתחיל פה עכשיו בבדיקה ואיסוף החמץ, והסתיים למחרת בשנת השריפה. מזה הם יוצא לכאורה שהעיקר זה בעצם בשריפה, אז אפשר לברך גם בשם המלכות בשריפה. אבל יש דעות אחרות גם כי, ולכן מכריע אדמו"ר זקן הלכה למעשה על פי הפוסקים שקדמו לו, שבמידה ולא ברכת אז תברך בשעת שריפת החמץ, אבל בלי שם המלכות. אבל יש עצה חמודה שנמצאת בספר חמד משה, שזה ספר קדמון. כלומר, אדמו"ר זקן בפוטנציאל יכול היה לראות את זה אם הוא היה חי במדינות האלה שם בטורקיה, איפה שאני יודע שחיבר את הספר הזה, אבל אדמו"ר זקן כנראה לא ראה את הספר הזה. אבל הקף החיים הביא את זה, שאומר שאם סיימת בדיקת חמץ, אתה לא ברכתי, שכחתי לברך על בדיקת חמץ, יש לך עצה פשוטה. קח חתיכת חמץ, זרוק אותה לאיזו פינה ולך תעשה בדיקת חמץ.
למה לא
עשרה פתיתים עוד הפעם? כן, לא צריך עשרה פתיתים עוד הפעם, זה כבר עשית. אבל יגרום לכך שאיזשהו מקום יהפוך להיות שוב ללא בדוק, ואז הוא צריך לעשות בדיקת חמץ, וזה יוצא עדיין בליל בדיקת חמץ של זמן הברכה. ואין להוכיח מזה שאדמו"ר זקן לא מביא את זה, שהוא לא מסכים לזה, כי ידוע שאדמו"ר זקן לא כותב מקרים חדשים, אפשרויות חדשות, רק מה שהוא מצא בפוסקים שהיו לפניו. עכשיו, אדם שבודק לפני אור לארבו עשור, אדם נוסע לחברים, להורים, לכיוצא בזה, הוא לא יהיה בבית בליל בדיקת חמץ. אז הוא רוצה לעשות בדיקת חמץ לפני שהוא יוצא מהבית, אז הוא מוכר לגוי, נדבר עוד מעט. אבל לא, הוא עושה בדיקת חמץ, מחרת בערב פסח מגיעים משפחה שהולכים להיות רואי פסח, הוא עושה בדיקת חמץ. אבל כיוון אם הוא עושה את זה לפני לבוס, אז לא מברכים על הבדיקה. ומכיוון שכך, כיוון שבדיקת חמץ לא עולה הבוס, לא מברכים, וקרוא הדין גם כן, אדם שמוכר את הבית לגוי למשך כל הפסח ויוצא מהבית ונוסע לאיפשהו, וזה גורם לכך שהוא באור לאבוסור, כאשר אפשר לבדוק חמץ ולברך על הבדיקה וכוסות את כל הסדר, הוא לא יעשה. כיוון כשהוא יצא מהבית, אין סיבה לבדוק, כי הוא בוחר את הבית לגוי, בא לבדוק את החמץ שלא ישך לי, אני מוכר את כל הבית לגוי. אדם כזה, כדי שלא יבטל את בדיקת החמץ, אז ככה. אם הוא מתארח בבית של מישהו אחר עד פסח ויוכל רק את החמץ ששייך לאותו הבית, אז הוא לא צריך לבדוק שם, זה לא חמץ שלך. אם אני אוכל אצל מישהו ארוחת תר והולך הביתה, אז בעל הבית הוא בודק את החמץ, זה לחמץ של בעל הבית. אז אבל כיוון שהוא יצא תוך 30 יום קודם לחג, אז כתוב שלא יפקיע את עצמו בבדיקת החמץ. אז מה יצא יוצא? ראוי שיחייב את עצמו בבדיקה על ידי שישים חמץ ששייך לו. אז אם הוא נמצא בבית מלון איפשהו, אז שיקנה חתיכת לחם וישים אותה, יעשה את העשרה פתיתים וכל מה שצריך, ויעשה בדיקת חמץ שם בברכה, כי זה חמץ שלו כמובן. אם הוא נמצא מתארך בבית של מישהו, בן נוסע אל ההורים, חתן נוסע לשווה ולשוויגר, והוא עוזב את הבית, יצא לחוצה, אז הוא עוזב את הבית בבייס, בקודש, וכשהוא מגיע לשם, בליל בדיקת חמץ, אז הוא הרי רוצה לעשות את זה, כדי לא להפקיע את העניין של הבדיקה. אז שהוא יבקש שהבעל הבית יקנה לו איזושהי פינה. קרקע נקנית בכסף, משטר בחזקה, שייתן פרוטה לאבא או לשוור או למי שבעל הבית שם, שיקנה לו איזשהו שטח מסוים, איזשהו חדר מסוים, איזשהו פינה מסוימת, ושם הוא שישים חמץ שלו, לא החמץ של האבא, חמץ שלו שהוא ישים שם, ויעשה בדיקת חמץ בברכה. הנה כבר יצא לנו בדיקת חמץ, ולבחרת אנחנו נעשה שריפת חמץ, וכפי שדיברנו בשיעור הקודם, את כיסא הבגדים שאנחנו עורכים עמהם עד לזמן של שריפת החמץ, אז כמובן אנחנו אז נבדוק אותם לאור היום בחוץ, כדי לוודא שלא נשאר חמץ. ואחרי כן יש את הנוסח הביטול של היום. אנחנו נדבר על...
מה שעושים... מה שעושים גם את הנוצה, את הכף, העץ...
זה מנהגי חב"ד, זה לא כתוב בהלכה.
זה לא חובה.
זה מנהגי חב"ד, מה זה לא חובה? יש עוד מישהו, תשאל חב"ד, כי אני אגיד לך, זה יותר חובה מהדאורייתא, לא?
כאילו הנוצה זה בשביל לנקות את הפירורים.
לא, אני יודע, הנוצה... אנחנו לא יודעים מה הנוצה, יש את הסדר, כפי שהרבי כותב, כן? שכף עץ, כן? כף עץ, ולוקחים את החמץ או שמים אותו לתוך הקרגת של הקף, מה שאסף רוצה לצסר את הפתיתים עם הנייר, עוטפים אותו בנייר היטב, שמים אותו שמה, ועם חוט קושרים אותו היטב, ושם שמים גם את שיערי הנר. מה שיער נר? הנר זה חטא, אבל ככה זה המנהג. שיערי הנר והנוצה והכל נמצא שמה, זה שמים במקום גבוה שלא ייפול איפשהו, זה לשריפת החמץ, אך זה עניין של מנהגים. מנהג זה דבר גדול, דיברנו פעם שהרבה, יש לו איזו הוכחה אדירה, שמנהג, את השור של המנהג, שהוא יותר גבוה מהשור של ההלכה. אז זוכרים מה שסיפה דיבר? הרבה דיבר, אני שמעתי את זה, שהרבה אמר את זה. כתוב ש... לא עדו ראש ולא בדו פסח, כן? שביומים א' ד' ובוב לא יחול ראש השנה, ופסח לא יחול בימים ב' ד' ובב. כתוב את התאמיר. אז כתוב למה לא יכול לחול ראש השנה ביום ראשון, כלומר צריך לסבב את הלוח, אם זה עלול לקרות, אז יעשו שלוש פעמים ראש חודש וזה, כאילו צריך לסדר את הלוח ככה שזה לא יקרה, כיוון שאם ביום א' יהיה ראש השעון, אז ביום א' יהיה גם יום טוב ראשון של סוכס. כלומר שיום השביעי של סוכס מתי יהיה?
שבס.
שבת, או שנה רבי בשבת. אי אפשר לעשות חיבוט הרובה? מה זה חיבוט הרובה? זה מנהג, כן? אפילו נדמה לי שהרבי אמר שהרמב״ם לא מביא את זה בכלל, אם אני זוכר נכון. אל תתפסו אותי עכשיו במילה, נדמה שכך הרבי אמר. וזה עד כדי כך, מה עושים? ראש השנה שחל להיות בשבס, לא תוכלים בשופר. דאורייתא, תקיע שופר, אבל שבת. מגיע סוכס שחל בשבת, מה אם נטיל הסלולר? אין נטיל הסלולר. אי, ולקחת לכם ביום הראשון, נתסס מן התוירה? לא. אבל אם עלו לקרות אסון בינלאומי כזה, שלא יהיה אפשר לחבוט את הערבות בשבת, שזה צריך לסדר את הלוח שזה חס וחלילה ויקרה. זה רב אמר, אני אמרתי אפילו פעם למסנגדי, לכל אנשים שלא חשכים ללובביץ', הם תפסו את האדמה מהחפ הזה, שזה מה שהמנהג, שיותר השורש שלו, כתוב שבגלל שכמה שמקם מקור גבוה יותר, ירד פולר, לכן רבנו טעם לא מברכים על התפילין, כן, ככל שהמצווה משורש גבוה יותר, כל פנים נחזור לענייננו.
הייתי מבין ישי של כמה שנים שאומר שגם שמים מלח בתוך השקית של בקת חמץ, בגלל שהסיטר החרם מתקלל, אבל מלח מסלק את הסיטר החרם.
וגם מלח זה אותיות לחם.
כן.
לא, לא, כתוב באמת שאם יש לאדם מלח ולטבול את הלחם, שיטבול את הלחם בלחם. כי לחם אותיות מלח, כך כתוב. אז גם להפך, מלח אותיות לחם. בואו נתקדם, יש עוד הרבה דברים לדבר, ויש לנו בקושי 20 דקות וארבעה דפים שמחכים. אז בואו נתקדם. אנחנו מתקדמים להכנות עד לליל הסדר. כשאנחנו קונים בשר, אסור לומר בשר זה לפסח. זה לא ישמע כאילו אנחנו עושים, כאילו מקדישים את זה לקורבן פסח, ועניין שקודשים בחוץ. ואסור גם כן לומר, למרות שאולי קשה לומר, שלא לומר, כמה תורך פסח זה. וואו, כמה קשה הפסח הזה. אוי. אז זה קשה שלא לומר למי שעובדים קשה לפסח, אבל ככה כתוב בשולחן ערוך, שלא להגיד כמה תורך פסח זה. תנית הבחורים, זה בערב פסח, חייבים לצום כל הבחורים הסחרים, ולא נקבות, ואדם שיש לו תינוק בבית, אז צריך לצום, והתינוק הוא בחור, הוא בעצמו לא בחור, אבל יש לו תינוק בחור, אז הוא צריך לצום בשביל התינוק. ואם האבא הוא בחור, ויש גם תינוק בחור, אז האמא צריכה לצום בשביל התינוק. כמובן שהיא מעוברת בניקה היא פתורה, אבל בעיקרון צריכים לצום, וכידוע שאנחנו יוצאים ידי חובה על ידי זה שעושים סיום מסכת, אוכלים מסעודה של סיום מסכת, ובזה פותרים. אז אני בחור, בחור לכהן על קופונים, לא בחור לנחלה, זה קוראים לזה בחור שויטה. אתה מכיר את המושג בחור שויטה? כך כתוב. בחור לכהן ולא בחור לנחלה. לא מקבל פי שניים בירושה, אבל משלם 5 שקלים. אחד שמשלם ולא מקבל, אז זה בחור שויטה. אז כיוון שאבא שלי היה לו כבר ילדים שנהרגו בשואה, אז אני רק בחור לכהן, אבל הוא השם, נולד לי בן גם כבחור. אז כל עוד הוא בעצמו, לא היה בר מצווה, צריך לסדר את עצמו, אז לכאורה הרבנית שלי הייתה צריכה לצום בשבילו, אז אני הקפדתי לעשות את הסיום בבית באמת. הייתי עושה בבוקר, לפני הכוס קפה של הבוקר, עושים את הסיום, ואז היא שומעת את הסיום, אנחנו שנינו אוכלים משהו שיש אפשר לאכול בערב פסח, שם איזשהו פרי או תמרים או משהו שיש שם. ו... כן, מתחילת שעה עשירית בערב פסח, שזה בעצם 3 שעות לפני השקיעה. אז אם השקיעה בשעה 7-6 למשל, אז 3 שעות לפני כן, כן, מתחילת השעה 4, כן, אני רק את הדוגמה, כן. אז 3 שעות לפני השקיעה, כתוב בשולחן ערוך, לא לאכול הרבה, גם לא ירקות, כדי שיוכל מצה בליל הסדר לתיאבון. מצה אסור לאכול כל היום, ובגמרא יש לשון מאוד חמורה על מי שאוכל מצה בערב פסח, זה איסור חמור, אבל פירות וירקות ותבשילים אפשר לאכול כל היום, אבל צריך לדעת שמי שעשירית מותר לאכול לאכול, אבל לא לאכול הרבה, כדי שהתיאבון שלך יהיה תיאבון, תאכל את המצה לתיאבון. והרבי כותב שמה שאנחנו נוהגים, יש להיזהם מאכילת מצה 30 יום לפני הפסח. וכך נהגו בתפוצות ישראל, לא רק בחב"ד, גם בציבורת של ההורים שלי, ידעו תמיד ש-30 לפני פסח כבר לא אוכלים מצה. דבר נוסף שזה במנהגי חב"ד, החל מבוקר, לשון הרבי, החל מבוקר ערב פסח עד אחרי קוירך, אין אוכלים מכל המינים הנכנסים בחרוסת ומרור. כלומר, אם בא לך לאכול ליד הבשר קצת חרין בערב פסח, אל תאכל, ולא חסה, ולא תפוחים, ולא אגסים, ולא אגוזים, ולא תמרים, כן, מה? לא, אנחנו לא מכניסים, מה אנחנו מכניסים בחר רויסס? רויסס עץ.
תפוחים, אגסים?
כן.
תפוח, אגס ואגוז.
תפוח, אגס ואגוז, אנחנו לא מכניסים תמרים, אה?
יין. זה בערב, לא? זה...
יין כתוב, תלוי כמה יין יש, יין שגורר ויין שלא, אבל כתוב המינים שנכנסים בחרוסת ובמרור, לא כתוב על יין. כל המינים שנכנסים בחרוסת ובמרור, אנחנו נהגים לא לאכול מבוקר ערב פסח עד אחרי קוירך.
בחוץ לארץ, גם דור שני.
כן, חוצץ, למרות שכבר אכלו בלילה הראשון גם. כל פנים, ילד קטן שלא יודע מה מספרים בלילה מציאת מצרים, מילדים מותר לתת לו לאכול בערב פסח גם מצה, והדמור הזה כן כותב, שכיוון שזה מסוג האיסורים, שהם לא אסורים מחמת הצום, מחמת הזמן, כמו לאכול ביום הכיפורים. מותר להכיל ילד קטן, למה מותר להכיל אותו? מכיוון שבשאסור ההורים זה בדעת מצוות איסורי מאכל, שהמאכל מצד עצמו אסור. כשהמאכל הוא מותר, למשל לפני קידוש, לפני אבדולה, כותב אדמור הזקן שאסור לענות את הילד. אם הילד רוצה לאכול לפני אבדולה, אז אסור לענות אותו ולומר לו, אבל אסור, לפני אבדולה לא אוכלים. אם אתה חושב שזה מענה אותו, אסור לענות אותו גם לפני קידוש, על דרך זה פה בעניין הזה. אבל כתוב שמי יודע מי הסיפור מצרים וצרים, אז אסור להכיל אותו. אבל המינה כיום, בגלל ששפע שכל כך הרבה דברים טובים של מאכלים ותבשלים, נהגו שבכלל לא מאכלים מצות בערב פסח גם לא לילדים קטנים. בערב פסח לא אומרים מזמור לתודה, בדיעבד אם התחילנו לומר, אז כן מסיימים את זה, אבל את המשנה, התודה ואל נזיר, שאומרים בקורבנות, לפני הוידו, בין משנה סייזו מקוימום, אז את זה כן אומרים. איסורי המלאכה בערב פסח, כתוב בשולחן ערוך, שבגלל שזה זמן של קורבן פסח, אז מחצות היום של ערב פסח ואילך אסור להסתפר, לקרטיל גם את נטילת הציפוניים לעשות לפני חצות, כבדיעבד, אדם שלא נטל לציפוניו לפני חצות מותר, אבל להסתפר אסור. תמיד כל שנה יש את אותם השלפרים שנזכרים אחרי צהריים, שהם עדיין שכחו מלהסתפר, ועכשיו מגיע ימי הספירה, הם בכלל יגדלו רעמת שיער בלתי אפשרית. הדרך היחידה שאפשר להתיר להם, ללכת לעיר העתיקה, למצוא איזה גוי שיספר אותם. כיוון שכתוב ביחס שלמרות שבחול המועד, משווים את ערב פסח לחול המועד, איסורי המלאכה של פסח עצות לחול המועד, אבל יש אותה יוצא מן הכלל הזה, שעל ידי גוי מותר לעשות מלאכה בערב פסח, למרות שבחול המועד אסור. הגענו לליל הסדר. ילד קטן שהגיע לחינוך חייב בכל מצוות הסדר, לא רק לשאול מה נשתנה ואחרי כן אגוזים ובזה זה נגמר. צריך האבא מחויב מצד מצוות חינוך את הבן ואת הבת שהגיעו לחינוך בכל מצוות הסדר. גם נשים חייבות במצוות הללו. ואם שאלת השאלה, אני לא מכיר את הילד שלי. הוא לא יאכל כזית מצה, אני נותן לו כזית מצה, שזה איזשהו חצי מצה, שליש מצה, תלוי בסוגי המצות שיש לכם. אני יודע שהוא לא יאכל את כל הכזית, תותן כאיזה ביס, יצאים קריז'ן קצת וישים אותה הצד. האם מותר לי לברך איתו שקידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה? זה לא בחל וטלה, או שמרור, כן? מרור בטח שהוא אומר, אני לא אוהב את העלים האלה עם המרור. אז מקסימום אנחנו נצעק עליו נורא נורא, ושזה מצווה עצומה, הוא יועיל להתחיל אולי. אז השאלה, התשובה היא ככה. ילד קטן שאתה יודע שהוא לא יאכל את הכזית מצה, או אפילו שיאכל, אבל לא כדי אכילת פרס, כן? השיעור הכי ארוך באכילת פרס, זה 9 דקות, כן? אתה מכיר אותו, גם אם הוא יועיל לאכול את זה, הוא יאכל ויאכל ויאכל, בכבול הסועל, אבל זה לא יתר אכילס פרס. אז כתוב שלכתחילה לא לברך איתו. אם הוא מברך, לא למנוע ממנו, אם הוא מברך בעצמו, אין מוחים בידו, אבל להורות לו, נו תברך, על אכילס מצ, תברך אכילס מור, אם אתה... אם אתה לא יודע, ייתכן שכן, ייתכן שרשב, כן, אבל אם אתה יודע שהוא לא יאכל את הכזית מצה, ואתה יודע שהוא לא יאכל את הכזית מצה, אל תברך איתו. אם הוא יברך עם כולם ביחד, כי כולם מברכים, אז תשתוק, אתה יכול לאפשר לו. עכשיו, מה הגדר של ילד שהגיע לחינוך, שאנחנו חייבים לחנך אותו בכל מצוות הסדר? מתי זה הגיע לחינוך? אז בחוקי עקב, שזה הספר הידוע ללכות פסח, שאדמו"ר הזקן מביא אותו אנקול, בכל סעיף כמעט, הוא כותב כבן ה' וכבן ו'. זאת תלוי בחריפות של הילד. אבל אל תראה בכתוב גדר אחר. אל תראה באומר ככה, צריך שהוא ידע עניין הדברים שאומרים על הכוסות. הילד הגיע לחינוך של ליל הסדר, זה כשהוא יודע את עניין הדברים שאומרים על הכוסות. אני לא רוצה להביך פה את הציבור ולשאול כמה מכם יודעים את העניין שאומרים על הכוסות, אבל אני אגלה לכם עכשיו מה זה העניין שאדמו"ר הזקן כותב שם, שלפחות המבוגרים ידעו, כן? הדהיין אומר אדמו"ר הזקן, כוס ראשון קדושת יום טוב, קידוש. כוס שני, סיפור יציאת מצרים והגדה. כוס שלישי, ברכת המזון. כוס רביעי, הלל. אז מובן שחשוב מאוד בתור הורים שאמורים לחנך את הילדים, להתקן את הילדים ולהסביר להם. ורבי ורבותיי, שמור ילדים יקרים, היינו בשיעור, שמענו שהאדמו"ר הזקן אומר שאתם נהיים מחויבים במצוות הלל הסדר, על זה שתדעו, בואו נגיד ביחד, אפשר לעשות רשימה, לעשות ציור יפה, לתת עבודה, בואו נעשה דפים עם ציורים, מה עניין כוס ראשון, כוס שני, כוס שברי, ותכתבו בצד, אשר ציור, אפשר לעשות את זה בצורה משעשעת ונחמדה, שהילדים אבל יופנם להם, שהם ידעו שיגיע ליל הסדר, כוס ראשון, זה קידוש היום, כוס שני, ככה לפי הסדר, כפי שנאמר. אז שוב נגיד שכוס ראשון קדושת יום טוב, כוס שני סיפור יציאת מצרים והגדה, כוס שלישי ברכת המזון, כוס רביעי הלל. עכשיו אגב דינה הקטן, אני רוצה להוסיף שכתוב בשולחן ערוך שכתחילה להשתדל להגיד את ההוידו להשם ותעון השם שירנו שבהלל עם עוד שני גדולים שיענו אחריו, אבל כתוב שעם אשתו ובניו שהגיעו לחינוך זה גם כן בסדר, למרות שהם ילדים קטנים עדיין. הערך של אני יותר חשובה, כיוון שהיא לא מופיעה גם באגדות. ורשמתי על עצמי פעם שזה באמת צריך בירור, למה זה לא מופיע. בכמה מקרות כתוב שלחווה ובחיית שחיינו שעושים בשעת קיום מצווה, אם יש מצוות נוספות שהן קשורות למצווה שאנחנו עושים עכשיו, עכשיו בלחוץ סוכה בסימת תפרש מ"א, בסעיף א', אומר אדמו"ר הזקן ככה, שחיינו הראיה ראוי לברך בשעת עשייה, שאדם בונה את הסוכה אם עושה אותה לעצמו, שהרי מצווה באה מזמן לזמן, אבל אין אנו מברכים כלל שחיינו בשעת עשייה, לפי שאנו סומכים על ביחד שחיינו שומרים בקידוש היום בליל יום טף בשביל מצוות קידוש היום, ושם בשחיינו הזה אנחנו סומכים שעושים שחיינו גם על בעניין הסוכה, כן? על פי זה חשוב לדעת גם בנוגע אדמו"ר הזקן כותב בסימן תוף למד בייס בלכות פסח, אנחנו מדברים עכשיו בסעיף ג', למה הם מברכים שחיינו קודם הבדיקה, והרי מצווה באה מזמן לזמן, אז לפני שעושים בדיקת חמץ למה לא מברכים שחיינו? אומר אדמו"ר הזקן, לפי שמצווה זו היא לצורך הרגל לתקן הבית לברך חמץ מתוכו לצורך המועד, לפיכך היא נפטרת בברכת שחיינו שמברכים ברגל בקידוש הלילה. כלומר, כשמברכים בקידוש שחיינו, אנחנו מתכוונים לפתור גם את השחיינו של בדיקת חמץ. אז אני חושב שלא רבים יודעים על הכוונה הזאת בברכת שחיינו בליל הסדר, אז כדאי לעורר ולהזכיר, כן. עכשיו, ליל הסדר עצמו, כדאי לדעת שזה אמנם מסיבה משפחתית ויפה ומלאה שמחה, אבל צריך לדעת שזה יום, שזה זמן מאוד מיוחד. כבר אנחנו חסידי חב"ד שזכינו לאור הנפלא של האגדה של פסח שהרבי כותב שם, הרבי הכניס שם רק את הדברים הכי יסודיים. אתם מכירים, יודעים את האגדה של פסח של הרבי, שם זה מאוד קצר, שם רק ממש דברים שמתמציתיים ביותר. אבל מה הרבי כותב בהתחלה לפני האגדה? הרב על המילים סדר האגדה, מה אתה מצפים שכתוב שם? דברים, הלכות. הרב אומר, מתחילים במילים הללו, פעם אמר לי אדוני אבי מורי ורבי, בשם הפרידיק רבו כותב. יוסף יצחוק, בדף טרכטנוב זין המנש, בדראי בשטרלפן. צריך לחשוב על להיות בן אדם, כמובן כוונה בממד הרוחני, אז הקדוש ברוך הוא יעזור. בפרט בעת פתיחת הדלת, נית בית גשמיס בית רוחני, שאתה פותח את הדלת בשבילך, אז אל תבקש על גשמיות, תבקש שכניות. מה זה? סדר ההגדה. מה סדר ההגדה? הרי מכניס אותנו לאווירה. אנחנו הולכים עכשיו לעשות ההגדה, ספרי לך. דע לך שאתה מדבר פה על מצב מזמן מאוד מיוחד. פעם אמר לי, בזה זה מתחיל, להפטרח תוזן המן, שדהים שתהל. בהמשך הרב מביא את דברי המעריל, ובלשון שם, יהה כל אדם חרד באימה, זה מלשון מאוד, כפילות לשון כזה. יהה כל אדם חרד באימה, לקיים מצוות חלקים ומצוות הסדר והאגדה, והרב גם בשיחת, בתושין תזבור, בשיחת חג הפסח, הרב מביא בכתבי אריזל, אריזל כתוב להגיד את האגדה בקול רם ובשמחה גדולה. אצל הרב הקדוע הייתה רצינות מאוד גדולה בליל הסדר, בפרט באמירת ההלל, מהלל ואילך, כן, אחרי בירת המזון מתחיל הלל, זה היה, אפשר לראות ממש, מספרים אלה שהיו שם, כי ידוע שהרבה עושה את הליל הסדר אצל הרבנית הזקנה בביתו של הפרידיק הרבה, אז היה אפשר לראות ממש אבוי דסתפילה בהתלהבות עצומה ובלתי רגילה. כתב רבי יהושע מונשה, זיכרונו לברכה, באויצה, הוא כותב ככה, בחלק ההלל של ההגדה היה משנה אצל האדמור, קודש האדמור, אופן האמירה גלוי לאין כל רואה. לא עוד אמירה בחשאי כשקולו של אומר ההגדה גובר עליו, אלא אמירה בקול ובבתיקות נשמעת לאוזן, בדביקות ניכרת לעין, ומפעם לפעם היו הדמעות זולגות מעיניו. והיה גובר והולך באמצע הלל הגודל ונשמס, אשרי עין ראתה כל אלה, עד כאן הלשון שלו שם. זה היה שזה זמן מאוד מיוחד, זה אחס בשודר כזה, נגלה עלי מלך מלך המלוך מהקודש ברוך הוא בכבוד ובאס, וכתוב שההתגלויות הכי גדולות זה בלילה הזה. על כל פנים יש הנהגות מאוד מיוחדות של ליל הסדר, כפי שראו אצל הרבה, וזכיתי להיות מי ש... ליקד ורשם את הגדה הראשונה שיצא פה מיכן מנחם עם הנהגות הרבה, אז החלק הזה של התפקיד לברר את מנהגי הרבי ולתעק אותם ולרשום אותם מהנהגות, אז ברוך השם שהייתה לי הזכות לעשות את זה, וכיום כבר זה נמצא בכל הגדות שמוכרים פה. אז יש שם כמה הנהגות שכדאי מאוד שיהיה לבן אדם הגדה כזאת שוכל לראות, אולי ללמוד גם לפני פסח, לראות מה מצפים כדי שלדעת בליל הסדר מה לעשות. לדוגמה, סידור הקערה הרבי עושה בעמידה, וכל פרט לפני שהוא מבצע הוא היה אומר, לימין הזרוע, הוא היה אומר בפה, ושכתוב, לא רק שכתוב בהגדה מה לעשות, הזרוע בימין, הוא אומר את המילים, לימין הזרוע, ושמאל, ואמר, ככה כל דבר. וככה הרבי נוהג, גם בכל אחד מהפרטים כתוב למעלה בסידור קדש, הרבי אומר את המילים, קדש, מה שכתוב בהגדה של פסח, כל דבר. מה שמגיע לרוחצו, אז הרבי אומר, אז כמה דברים בבת אחת, כי אסור לדבר, אחרי נטילת ידיים ולא מדברים. אז הרבי אומר, רוחצו, רוחצו, נו, רוחצו, מויצי, מצו, כוירך. עד כוירך הרבה אומרתי את כל מה שכתוב בכותרות של כל אחד מהם. טוב, אז יש כמה וכמה דברים יחסים את המינים, שהמינים על המצות עצמם, לא בתוך קערה בפני עצמם, עוד כל מיני דברים שאין כאן הזמן והמקום לפורטום. עכשיו בנוגע למצות מכונה, הרבה הורה לא לתת אפילו לילדים לא לתת מצות מכונה. ששואלים, ילדים קטנים, קשה להם, הרב הורה לא לתת מצות מכונה אפילו לילדים, והרב אמר שם, אז בשעתו הרב אמר, שמצא שרויו ושאר הידורים אפשר להקל להם, אבל לא במצות מכונה, אבל בהזדמנות מאוחרת אותה הרב אמר במפורש, שגם לילדים צריך לזהה במצה שמורו, וזה שנאמר שזה כן וזה, זה רק סדר עדיפויות, כאשר חייבים לוותר על משהו בגלל סיבות שונות, אז לדעת שעל לא לוותר על מצות מכונה, עדיף כבר לוותר על עניין של שרויות. זה בנוגע לעניין הזה. עכשיו, מה לעשות עם מי שלא יכול לאכול מצה? אדם שיש לו שיניים מקולקלות, יש לו זקן או סקינה שקשה להם לאכול את הכזית מצה כדין, יש אפשרות להקל, נעשה את זה מהר. אם הבעיה היא הלעיסה של המצות, אבל קשה להפוך את זה לפירורים, אבל אם זה מפורר, אז מסוגלים כבר לטחון את זה בפה ולבלוע, זה מן המובחור. זה ללא חשש, אדמו"ר הזקן מתוף העניין לסוף ספחת, כותב שאם אדם מפורר את המצה ואוכל אותה גם יצא ידי חובה. אבל אם זה לא עוזר, אז סדר ההקלות הוא הולך, אני הולך לסדר והדרגה, לשתות מים בשעת אכילת המצה, כדי להקל את האכילה. לוקחים מצה בפה, עושים לי לא, ושותים קצת מים כדי להקל על הליסה. זה שלב אחד. ודבר נוסף שכתוב, שכיוון שאדם שהשיניים שלו מקולקלות נחשב כחולה לעניין הזה, אז יוצא ידי חובתו גם במצה ששרויה במים, כל עוד היא לא נמסה, כן? אז הוא כותב שלקחת את הכזית מצה, לשרות אותה, לקחת של צלחת חד פעמית, כדי שלא יהפוך לנו לשרויה, ככה הייתי עושה עם אמא שלי זכרונה לברכה, היא מביא איזה צלחת חד פעמית, לקחת את הכזית מצה שלה, תובל אותה בתוך המים שהופך להיות לרקיך כזה, כמו זה פיתה, וככה היא אוכלת את המצה. כיוון שבכלל מים צוננים, אז כתוב בתופני זין, שמים צוננים לא מחמיצים, יש במחלוקת, מוגן אברוך, חוק ינקב, אבל אל תראה בבתשובה, בסימן ווב, שהוא מדבר על איסור השרוי, המסביר את זה, שם הלשון, לפחות של האדמו"ר הזקן הוא, שהעניין של בישול, מדגיש את הבישול, אז ככה במקרה של אין ברירה אחרת, אז זאת העצה. בנוגע, נחזור עכשיו לעניינים נוספים, מזון תינוקות, כל הסוגים הם קטניות, וצריך לכן להשתמש בזה בכלים מיוחדים, ולשרוף אותם בכיור של האמבטיה, לא בכיור הקשר לפסח, שיהיה לנו כפית מיוחדת בשביל זה, איזשהו כלים שנדרשים לצורך העניין הזה. וכמובן לשים לב שיכול לו ישראל, כיוון שמה שנחשב מפורש, בדרך כלל כל הסוגים הם חול אבק. תרופות ניתן היום להשיג כמעט את כל התרופות באופן קשר, ובמידה ושתרופה לא נמצאת בתוך הרשימה, אז כדאי לשאול את הרוקח שיודע להגיד שתרופה מקבילה שיש לה איזה שם אחר בשום אקרומיצין, כלומר זה סילקמיצין, לא יודע, אבל בעצם הפעולה היא אותה פעולה, רק זה מייצר חברת טבע, זה חברת פארם וזה חברה שלישית, כך שזה רק חילופו איסיס, כן? כידוע שכל תרופה יש השם הגנרי ועוד שמות, יש אדוויל ויש פרורטור שזה כמה וכמה שמות שמי שלא מתמצא חושב שאין לו את התרופה בבית. אז בדרך כלל כשאין ברירה אחרת אז לשאול את הרב יותר לקחת רכות איך לכל לקחת את התרופה. בנוגע לתמרוקי אנושים, אז התמרוקים שהם באים במגע עם הפה כמו שפתונים וכייצא בזה, אז בוודאי שצריך להיות משהו מזה הכשר לפסח, כי זה עובר בפה ויכול להימרח מזה משהו חמץ על הדבר המאכל. מה שלא מורחים על הגוף, דברים שהם לא באים במגע עם הפה ולא מורחים אותם על הגוף, כמו צבעים של ריסי העיניים, אפרונות לגבות העיניים, אבקות מסוימות לא צריכות הכשר לפסח, זה כמו חומרי כביסה וניקוי, כל עוד הם לא באים במגע עם אוכל וקהילה, ואין להם בעיה שקשה לפסח, כיוון שנמצאים במצב שהם כבר לא רואים לאכילת כלב, כך שהם בזה בעיה של איסור הנאה בפסח. אבל סוגיית תמרוקים שנמרחים על הגוף, התחליבים והשמנים והבוסמים, כל מיני דברים שמורחים על הגוף, אז נכון שבעל לרועה ולא ללמוד, זה לא עוברים על זה כיוון שזה נפסל מאכילת כלב, אבל כיוון שכתוב שלאכול ולשתות את הדבר הזה אסור למרות שהוא נפסל, וכיוון שכתוב שהסיכה היא כשתייה, דבר ששחים אותו על הגוף זה כמו שתייה. אז יש מחלוקת בפוסקים אם זה רק דין מיוחד לגבי יום הכיפורים ששיחה כשתייה, אבל זה לא בנוגע למחול הססורס, זה ביורדה, בסימן קופיות בייס, אני חושב. יש תורזו הבנה כמה עשרות, המון ראשונים ואחרונים שאומרים שזה לא נוגע בכל האיסורים, שאומרים שלא, שער, נקודס הכסר, הקופנים בפסח שמחמירים כל מיני חומרות שמפורשות בשולחן אור, שהן בפירוש לא נוגעות לשום מלכות איסור ויתר, אך ורק בשום חומר לפסח, ככה זה נקרא. אז דברים שהשולחן אור בעצמו פוסק בהלכות איסור ויתר שמותרים בהלכות פסח, כתוב שחומר לפסח נוהגים להחמיר. אז גם בדבר הזה, בפרט בזמננו שאפשר הכל להשיג בהכשר, אלא מה שזה לא יהיה מחברת, זה רק מחברת רבלון, במקום מחברת גרסל, שאני ממש לא מכיר את הדברים הללו. אבל יש הכל היום דברים עם הכשר מסוים לפסח, ולא צריך פה להכשיר את ההכשר של בדת של הידה החרדית, מספיק כל הכשר טוב שסביר שאפשר לסבוך עליו. כמובן משחת שיניים צריך שיהיה קשר לפסח, מכניסים את זה לפה, וזה יכול להישאר שמה ולהיבלע, וזה לא נחמד, נכון? מזון דגים, יש לך פה מישהו עם אקווריומים, כן, אבל יש לי מישהו שאולי שומע את השיעור הזה בדרכי האפשריות שהרב בן חמו מאפשר לו, אז אולי יש לו איזה בעיה מזון דגים. אז ראיתי כתוב בשיחת השבוע בפינת ההלכה שדגי לא יאכלו מזון שמכיל עצות או תולעים בלבד, רוב הדגים יאכלו פירורים קטעים של בשר או דגים, כשאין ברירה אפשר להשאיר אותם שבוע בלי אוכל. הכל פנים, אני יודע ראשית כך שאפשר להשיג גם ללא תערובת חמץ. גם אז עשיתי לעצמי קובץ בבית, אם יש שאלה מה עשית אני יכול להגיד לו, מזון דגים, קראתי לקובץ הזה שיש לו וכמה חנויות שמוכרות מזון דגים כשר לפסח, בלי בעיות של חמץ, אבל כשאין אפשרות כזאת, אפשר להכין אותם גם כמזון שיש בו תערובת חמץ, כל עוד זה לא ראוי למאכל אדם, נכון, זה לא נפסל מאכילת כלב, כתוב בשולחן ערוך שצריך להיות אבל לתת לבעל חיים, כתוב שם שימן טוב מבייס, סיף חוב בייס חוב ג' כתוב, שמותר, כל דבר שמותר לקיימו בפסח, מותר ליהנות מפסח, כגון למוכרו, לנוכרי או שם מן ההנאות, אז ברגע שנפסל באכילת אדם, אז אפשר לתת את זה לכלב. צד שני, יש לי שם רעי בשיקול תסך, אני לא ניכנס לכל הפרטים, לכתחילה, צריך לכתחילה לחפש מזון שבאמת קשר לפסח. שאין ברירה, והבעל חי, יש פה צער בעל חיים וכולו, אם המאכל הזה שאנחנו הולכים להכיל אותו, זה מאכל שנפסל מאכילת אדם, אפשר לתת אותו לכל. בנוגע לאכילת מצה ברי או מצה ברק בפסח, כן, מקרים את המאכל הירושלמי הידוע, כן? אתם יודעים איך עושים את זה, נכון? לוקחים את ה... זה בלי תערובת של מים, כן? משתמשים בכלים מיוחדים שלא שוטפים אותם במשך כל הפסח, כדי שלא יבוא במגע עם המים. יש מחבת, יש איזשהו כלי עמוק, שם שמים את המצה, מפוררים אותה היטב, מוסיפים ביצים ומלח, מערבבים היטב, שמים את זה במחבת עם השמן או השומן, כל אחד במה שמשתמש, ואחרי כן הופכים אותו לצל השני, וחותכים בזה משולשים, כן, נותנים לילדים, והשמחה, רייבו. נכון, אז ככה בעצם מצד ההלכה, כיוון שזה לא במגע במי פירות בביצים כאלה, זה אין בזה שום בעיה. המלח לכאורה הוא קצת כן בעייתי, כי מלח שלנו מיוצר ממי הים וכשנמס, אבל לזה הערכתי גם כמקום אחר שזה בסדר, אבל צריך לדעת שהברכה על הדבר הזה זה לא פשוט, אז נשתדל לקטרילה לאכול את זה רק בתוך הסעודה, שאוכלים גם מצה ואז אוכלים את זה. כיוון שיש בעיה, ברכת המצברה לא פשוטה, כאבובה בריחות במקומות שביארנו את הנושא הזה, אבל אם אוכלים את זה בכל זאת לא בסעודה, או שונצים את זה לילדים קטנים שיבחו על זה מזונות, ונשתדל לא לאכול ממנו כדי סביעה, כפי שאלבו אז כאן אומר בסדר ברך הסננים. עכשיו זה בנוגע לכלולוס העניין, אבל כידוע שבבואה רבי לחיטריק מביא שם בספר שלו שאצל הצמח צדק אכלו את הדבר הזה, את המאכל הזה, אבל הרי במערש כבר ביטל את זה ולא אכלו את זה. אז יש כאלה שמנהגי חב"ד שלא אוכלים את זה, שכאלה לילדים קטנים אני לא אוכל את זה מלאך הפסח, אבל לילדים אני כן נותן את זה. עכשיו השרויו, כולם מכירים את המנהג שלנו שאנחנו לא עם שרויו, שחומת השרויו לא הייתה בדורות הקודמים, כיוון שהבועז הזה כמסביר, בדורות הקודמים היו להשים את המצות זמן רב, לא הם ממהרים חי רגועים, להשים ולהשים ולהשים, עד שהברור לא נשאר שום טיפת קמח ש... שאולי לא נלושה היטב בתוכו, ולכן לא היה שום חששות, כיוון שמדובר רק על עיסה, אפשר לשים אותה עם מים בפורש בשולחן ערוך. אבל בתקופה מסוימת חל השינוי שאדמו"ר הזקן מביא בתשובה. רבי לא אומר, כותב למשל, שחומרת השרויה עם הרבותינו שבמזריץ' בזמן המגדיר. אז אדמו"ר הזקן מסביר זה יפה מאוד בתשובה שלו בסימן ו', והוא כותב ככה: הנה עינינו הרואות בהרבה מצות ששלם מעט קמח אחר האפייה, וזה בא מחמד שהעיסה לא נלושה יפה. ומה שלא הזכירו זה הפוסקים, איך זה, אני בא מספר לכם חומרות שאבות אבותינו לא ידעו, היינו שזה אינו מצוי כלל אלא בעיסה שלא נלושה יפה. ובדורות הראשונים היו שוהים הרבה בלישה וגלגול עד שאני לא שיפה, עד שמקרוב זה 20 שנה, יש לנו פה היסטוריה, נותן לנו פרטים היסטוריים, מקרוב זה 20 שנה יותר, נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים, למהר מאוד בלישה, ואין לשים יפה יפה, לכן נמצא קמח מעט במצות של אישה קשה, כנראה בחוש למדקדקים באמת. באמת אומר אין למחות בהמון עם שמקילים, יש לה מי שיסמוך שסבורים שגם קמח אפוי כבר אין לו בעיות, אבל לפי מה שכתב האריזה, הנה פה יש לכם את זה, לפי מה שכתב האריזה להחמיר כל החומרות בפסח, פשיטה שיש להחמיר כרשדם חודש. מכל מקום, ביום טבע אחרון, בשביל שבאחר של פסח, המי בשביל רסות טוב להיפסי, וממי פירות, פשיט של כל הפסח. עכשיו, מה עושים השנה בשביל של פסח? שנה הזאת חל שביל של פסח, מתי? בערב שבס. ורבים שואלים, אנחנו לא אוכלים שרויה, אם אותנו לבשר ביום הזה קנדלך, לצורך השבס. אנחנו ביום שישי בשביל של פסח לא אוכלים, באחר של פסח, בחוץ אז, וגם פה אצלנו בטח בשביל של פסח, בשבש אחרי שביל של פסח. אז האם מותר לנו לבשל קנדלך וקיוצא בזה כבר ביום שישי ביום טף? והשאלה היא בכלל בשביל של פסח מותר להכין שרויו, למרות שזה עדיין אסור באכילה בשבילנו, זה בכלל כל שנה, נכון? אבל בשנה הזאת בעיקר השאלה היא כיוון שצריך לעשות עירוב תבשילים, כן? עירוב תבשילים התנאי הוא כיוון שזה ראוי היום כבר, כאילו התחלנו כבר את המישולים היום, אבל אם היום אסור לך לאכול את זה, העובדה שאנחנו לא יכולים לאכול את זה, אם זה מעכב שאני אוכל לבשל. אז התשובה בקיצור, אז הוא מדבר שם באויצר, הוא כותב שכשחל אחר של פסח ביום השבוס, יש נוהגים להכין את הקנדלך בשביל של פסח, כמובן בכלים נפרדים מיוחדים לכך, וכותב רב לייב גרונר, עודות הנגדותו של הרבי, זכורני, שנה אחת שחל בקביעות כשנה זו, לא הכינו את הקנדלך. ובליל אחר של פסח שלא הביא את זה לשולחן, שאל הרבי לסיבת הדבר, וענו שחשבו שבקביעות כזו, כדאי לבשל זאת, כי יש בעיה, כפי שאמרנו.
כדאי לבטל זאת.
מה?
לבשל
או לבטל? לא, חשבו שבקביעות כזו לא כדאי לבשל את הדבר הזה, והרב לא היה מרוצה בכך, וכך הייתי בעוד מקומות. הבן שלי אמרום שהכריע ראש ישיבה לוס אנג'לס של אוהל חון, הוא כותב לי ככה, ובסמישים בדבוקים אמר לברום שמואל שפלטר, וכך אומר בשמו גם יכול, זה אליקסון שנחשב לבעל שמואל, אז נזק, קוויאס, קמן, כוחן, לקנאי לך פרייטינג, אפשר לרשת לקנאי לך ביום שישי, יצאנו מכלל סכנה. אז צריך לדעת שהימים הללו של שביל של פסח, אח של פסח, זה ימים מאוד מיוחדים, והרבק בספר המנהגים, זה ספר של מנהגים, מה צריך לעשות? אז הרבק כותב, שמחת שביל של פסח, אח של פסח, גדולה יותר משאר ימי הפסח. והרבק רשב, משמו סדל אמר, ונצטט את ראשונו, ושביל של פסח פתוח לכל. יש זמנים שבהם נסגלוס העצמוס, עצמוס אין סוף, בבחינת חוסף הווה אזרוי הקודשוי, ושביל שפסח אחד הזמנים הללו, וכל אחד ויכול, ואחד יכול לקחת ולקבל, ויש להכר כל רגע ורגע. והרב הרייץ מביא בליקוטי ליבורים, שאדמו"ר הזקן אמר לבניו בליל שביל של פסח, ביידיש, נמת קדושה, נם טהרה, תקחו קדושה, תקחו טהרה, פזיך בשבילכם, ומקינדר וקינסקדר, ולה בניכם ובני בניכם. אז יש לי פה עוד ציטוט, אם אתם רוצים לדעת, אבל יש לכם עוד זמן, לא צריך רגע לשפוע עוד ציטוט, מעמית על הרבה. כדי, כן, בסדר. מעמית הרבה, יש שער אמונה, מכירים את שער אמונה של מעמית על הרבה, זה ספר עמוק מאוד. הקופונים שם בפרק חופה א', אם יש לכם את ה... זה, תסתכלו בפנים בעמוד למתת בתפוסים המצויים. אומר ככה, אמרו רבותי זכרונם וכך חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים, בכל יום דווקא, והעניין, כשבכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו במחשבות רעות, במידות ומעשים רעים, כי אצל האדם רק רע מנעוריו, צריך לפשפש חדרי לבבו ודעתו להתעורר באמת בתשובה שבלב לצאת מחושר ואפלה של הרע והמוות וטומאת הנפש של המידות ומחשבות זרות כבהמה ממש. זה נקרא יציאת מצרים ממש בכל יום, וזה בא מצד נקודת היהדות שהוא לא רוצה לחיות לחיי הגויים, להיות מושקע ברע וקליפות, אבל לא כל העיתים שוות בזאת. ההתעוררות בנפש כל יום, לפעמים מתעורר באהבה, פעם ככה ככה, אז הוא ממשיך, 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 אחרי כן הוא מגיע לזה שיש יציאת מצרים בכל יום, לעורר את המרירות שבנפש. אחרי הוא אומר ככה, גם בכל שבת ויומטר מזכירים יציאת מצרים, כמו קידוש 18 יומטר, גם בשבת זה עליות עולמות וכו' וכו'. אז הוא אומר, רק בזה, אם יש זכר ליציאת מצרים בכל יום, אתה שומע, אם יש יציאת מצרים בכל יום, ובשבת ויום אתם אומרים בפירוש זכר ליציאת מצרים, אז מה המיוחד? הוא אומר ככה, בזה הובדל יומטר וזין של פסח, שנקרא צרס להווי, שמאיר בו מבחינת עולם החירות, שמעצנו את האוסוף, שלפני השתל שלוס לגמרי, שם מגיעים המילים המיוחדות, עד שמחמד זה הגילוי הגדול, יוכל גם כל איש זר ורחוק שינתרחק מאוד מאוד נמל החיים על ידי חטאה וקאי גבנה, עד שנמכר לעבד וגוי שם עשה כתרי התומה שנקראים עבדים, יוצא לחירות. ומה מתבטאת היציאה לחירות? מה שיוכל להתקרב להווי גם הוא לקבל גילוי שכינה, מה שאין זה לפי ערכו כלל, לפי מעשה בכל השנה, ולא לפי ערך עבודת טוב, הקודם בתאה ותפילה כלל, רק מצד עוצם הגילוי, ממקום גבוה מאוד ונעלה כזה, שנקרא עולם החירות, חירות דקולה, שם גם העבדים יוצאים לחירות, וכולם יכולים לקבל ולהתקרב גם שאינו ראוי, ממש כמו שראתה שפחה על הים, וכולו וכולו, כן תהיה לא לבגול האמיתיס והשלמה, אומן כן ירוצו.